שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו בתוכנית נרצה לדבר על מוסכמות, או ביתר דיוק על פריצת מוסכמות, אנחנו חיים בזמנים מיוחדים שבהם אין יותר מדי כבר מוסכמות לפרוץ, הכל מותר, הכל פרוץ כבר לפנינו, ננסה להבין מאיפה זה בא, איך נוצרות מוסכמות, מי אלה שפורצים אותם, ולאן זה אמור להוביל אותנו בדרכנו אל חיים חדשים, תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת לכל קבוצה יש מוסכמות. יש מוסכמה לעם, יש מוסכמה למשפחה, יש מוסכמה לארגון. אנשים שגרים בתל אביב מתלבשים אחרת מאשר האנשים שמתלבשים למשל בבני ברק. אנחנו יודעים שמוסכמות בעצם מתקיימות, הרבה מאוד מוסכמות למשל בעולם העבודה. כשאתה מגיע לעבודה אתה לבוש אחרת, מאשר שאתה מתלבש בבית או שאתה מתלבש לאיזשהו אירוע חגיגי. מוסכמות מתייחסות באמת גם לנראות חיצונית, כמו שאמרנו, לאופן הלבוש, לתקשורת בין אנשים. ביפן קדים קידה, אצלנו אומרים שלום, מה עושים כשנפגשים, מה עושים כשנפרדים, איך מתנהלת השיחה, זה בעצם חוקים של עשה ואל תעשה. יש לנו קודי התנהגות בנימוסי שולחן, למשל. בכל מקום אוכלים בצורה אחרת, ומתנהגים באירועים שונים ובמקומות שונים בצורות שונות. אני רוצה לספר סיפור קטן על בעלי, שלא מזמן ככה הוזמנו לחתונה, בעלי לא מת על האירועים האלה, והוא אמר שהוא רוצה לבוא לחתונה עם קרוקס. קרוקס זה הנעליים האלה שהולכים איתם בדרך כלל בבית, בחצר או בים, הוא לחתונה רוצה ללכת עם קרוקס, נמאס לו לבוש כמו שצריך, אם לא בלי קרוקס, או שהוא בא עם קרוקס, או שהוא לא מגיע לחתונה. נתן לו איזושהי הרגשה, אני מניחה שהוא אמר את זה, כי זה נתן לו איזושהי הרגשה שאם הוא מגיע עם הנעליים שהוא רוצה, או בצורה שהוא מתלבש בבית, אז כביכול גם בחתונה הוא לא צריך להיות כבול לכל הנימוסים, והוא יכול להרגיש שם יותר חופשי ולהיות יותר הוא בתוך האירוע הזה. ובאמת הרבה מאוד אנשים מרגישים כבולים בתוך אותן מוסכמות חברתיות. יש מוסכמות ששייכות לעבר. כל דור אנחנו יודעים שמתחלפות מוסכמות. המוסכמות, אנחנו בתקופה שמוסכמות מתחלפות בצורה מאוד מאוד תדירה, ואני רוצה לפתוח בשאלה למה בכלל קיימות מוסכמות חברתיות. בשביל מה זה טוב? יש לנו חוקים, החוקים מגדירים פחות או יותר מה מותר, מה אסור לעשות, בשביל מה גם צריך מוסכמות חברתיות?
מוסכמות צריכה כל חברה וכל ייצור, אבל ביצורים דומם צומח וחי, יש להם מוסכמות טבעיות. שלא שיש הסכמה בין אותם בני מינם על איזו התנהגות מיוחדת או מה, אלא האינסטינקט פנימי הוא דוחף אותם כך וכך להתקיים, ולכן הם מבינים זה את זה, ואין להם על זה שום שאלה. מין המדבר הוא שונה בזה שמתפתח מעל מה שנוצר, ולכן הוא כל פעם, כשמגיע לאיזשהו מידת ההתפתחות, אז הוא צריך מוסכמות חדשות. גם כלפי עצמו, גם כלפי חברה, גם כלפי עולם. משפחה, עבודה, ודאי, בכל דבר, בכל מקום. וזה טבעי, כי הוא משתנה. בעולם דומם צומח חי, אפילו ש... יכול להיות שכן משתנים המוסכמות שלהם, אבל משתנים בצורה טבעית. הם לא דנים עליהם, לא דורשים עליהם, הם לא מקבלים ומתחרטים. אלה אצלם זה הטבע מחייב וזהו.
למשל, דוגמה למוסכמה בעולם החי או הצומח?
זה משתנה, נגיד, לאט לאט מזה שאנחנו רואים ש... הרבה יצורים שהם היו חיים במים, הם חיים ביבשה וכן הלאה, זאת אומרת, הטבע משנה אותם, וגם חוקי התנהגות שביניהם. מה שאם כן אדם, הוא לא יכול לקבל מאף מקום את המוסכמות האלה, חוץ מהטבעיות כמו חיה, אבל למעלה מדרגת חי הוא צריך לקבל הסכמות חברתיות. וזה כבר בעיה. כי על זה לא כתוב באף מקום. בכל משפחה, בכל חברה, בכל עיר, בכל אזור, בכל מקום יש מוסכמות חדשות. הן לא כתובות באף מקום, אין לזה איזה חוקים ברורים, אבל זה יש.
כולם יודעים.
כולם יודעים. באמריקה זה רצו פעם לעשות, אז יודעת, אסור לפיל לטייל ברחוב הראשי אחר הצהריים בשבת. נגיד, יודעים, ידוע כאלה דברים, או לעוד כל מיני דברים. אז זה כמין מוסכמות חברתיות כאלה, שרצו לעשות לכל דבר, ובכל, ובאמת יש להם אינסוף חוקים. אומנם שזה לא עוזר לאף אחד, אבל ככה זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהסכמות חברתיות זה אותה רמה וצורת התנהגותית שרוב החברה תומכת בהם, בהסכמות האלה, ומבינים שיש בהם צורך. זאת אומרת, יש בהם קבלה, יכול להיות שמדורות, יש להם גם כן הרגל בדור הנוכחי, שנעשה טבע שני, יש להם גם כן תמיכה החברתית קולקטיבית, מאוד חשובה תמיכה דת, דתית, וממשלתית, וכשכל הדברים האלה הם תומכים זה בזה, אז הם מייצבים אותה אווירה שנקראת חברה.
תמיכה של דת או ממשלה, זאת אומרת שצריך גם שהממסד יתמוך בתוך
במשהו, במשהו, כן, אוקיי. כן. ודאי שבתוך זה יכולים להיות עוד כל מיני פלגים, ו... לכן מוסכמות זה דבר הכרחי. הכרחי לכל חברה ולכל אדם. אנחנו בעצם לא יכולים לחיות בלי איזשהו הסכמה שלנו הפנימית. עד כמה שאני לא מסכים יכול להיות עם החברה, ואני הופך להיות כאן כמשהו מהפכני במשהו, זה גם כן מוסכמות כנגד מוסכמות.
אבל מה אמרת שצריכה להיות הסכמה פנימית? הסכמה פנימית למה?
הסכמה פנימית שאני מסכים, אני מחזיק, שאלו ואלו ואלו צורות התנהגות, הם שצריכות להיות.
מה התפקיד של זה בחברה?
קיבלי, זה איך חברה תתקיים אם לא יהיה לה חוקים האלה שכולם מקבלים ומרגישים ומבינים שכך אנחנו מתייחסים זה לזה ולכולנו?
יש את הדברים, יש באמת עניין של יחס אחד לשני, אבל יש הרבה מאוד עניין של קוד לבוש, למשל.
לא, זה חכי. זאת אומרת, ישנם דברים רחבים, כן, כאלה כלליים, שעליהם כמעט ולא מדברים. זה ברור, כן? זאת אומרת, שכל אדם ואדם, כשהוא נמצא בחברה, הוא איכשהו מתנהג את עצמו במסגרת חברה, שהחברה מסכימה לזה.
דוגמה, כדי שנבין בדיוק על מה אתה מדבר, למשל?
למשל, שאני לא יכול לטייל עם הפיל בפיפה ובניו יורק.
אוקיי.
נו, זה ברור.
ברור לחלוטין.
כן, נו, זה סתם, כל דבר. כן? אני לא יכול ללכלך מדי, אני לא יכול כך לעשות, כך לעשות, אני צריך להיות באיזשהו לבוש, אחרת... לא יכול להרום להסתובב בעיר, אין? כמו בסאונה או משהו. זאת אומרת, יש כאן חוקים די ברורים, אבל ישנם חוקים שהם לא כל כך נראים לעין. גם כן, אם אנחנו מדברים על ההסכמה החברתית, אז יש דור הצעיר שהוא רוצה ככה להיות מהפכן, ואז הוא עושה מעצמו, כמו שאנחנו יודעים, רגילים, אליהם שהם עושים איזה פתאום לעצמם הסכמות חברתיות מיוחדות, גם בלבוש, גם במוזיקה, גם בכל דברים האלה שאנחנו, הדור המבוגר, ממש לא מבינים מה קורה להם שם, אבל אנחנו יודעים שזה דור הצעיר, כך צריך להיות, גם זה הסכמה. וכשהם יזדקנו, הם יהיו כמונו. ובמקומם יהיו דור הצעיר עם פריצת המוסכמות. וזה עניין של ההתפתחות האנושית, שכך זה קורה. זהו. זה, זאת אומרת, העניינים הם כך מתגלגלים. אבל יש כאלה מוסכמות שכלפיהם אנחנו מאוד מאוד קונסרבטיביים. זה מוסכמות חברתיות הקשורות למשפחה. וליחס אדם למדינה, ומוסכמות דתיות. גם בהם ישנם כל מיני שינויים וכל הזמן, אבל ישנם כאלה שאנחנו מאוד מאוד דואגים שלא סתם איזה רוח מקרי פתאום ישבור לנו כל ה... מוסכמות האלה. אנחנו שומרים עליהם, כי בלעדיהם יהיה לנו בעיה בכלל להחזיק את עצמנו בחברה יציבה. וכאן אנחנו צריכים להבין שכשקמים האנשים החדשים, הרעיונות החדשים, איך אנחנו צריכים להתנהג איתם ולהרגיע אותם, או ההפך. לתת להם להביע דעתם ואולי יותר מלהביע דעה, אבל בצורה עדינה שהחברה תשמע ותוכל להגיף בדעתה וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם פריצת המוסכמות זה דבר טוב. אנחנו יכולים להגיד שרואים את זה במיוחד במדע. כן, אם לא... ניוטון, איינשטיין, כאלה ששברו את הכל מה שהיה לפניהם. כן, אז הם הגיעו דווקא לגילויים גדולים, חשובים, חדשים. זה בכל מקום. זה שאדם רוצה. אבל שאדם מתפרץ בכאלו שטחים, זה שטח צר. זה לא לעמך. אלה לאותם המדענים, אותם ה... אולי ששייכים לכתיבה, ששייכים לתיאטרון, למוזיקה, למשהו, אז ככה הם מתפרעים במקום הקטן שלהם, ואז עושים כאילו מהפכות גדולות ששתיים וחצי אנשים יודעים על זה. ועוד פחות מזה מבינים מה שקורה שם. מה שאם כן, מה שקורה, שאנחנו לא יודעים מאיפה ואיך, אבל פתאום אנחנו רואים שדור הצעיר משתנה מאוד. יכולים להגיד שזה שייך לכלי תקשורת, שהפכו להיות אינטרנטים, ואז כל איש משתמש בהם, צורך אותם, ואז כלי תקשורת האלה מאוד משפיעים, ובבת אחת על מיליארדי אנשים, ויש להם יכולת אז ממש לשנות דעת הסביבה, החברה, דור הצעיר, לכל כיוון. ובאמת זה בעיה גדולה, שעדיין, כמו שאני שומע גם כן בזמן האחרון, עם הבעיות עם פייסבוק ו... וכל היתר, שזה לא פשוט. לא פשוט, לא יודעים גם כן בצורה חוקית איך להתלבש עליהם ואיך לסדר את הדברים. אבל ללא ספק זו סכנה גדולה. כי האלו שנמצאים ברשתות כמו גוגל, פייסבוק, טוויטר ועוד, הם יכולים לשנות מוסכמות חברתיות בצורה דרסטית.
איך נוצרת מוסכמה חברתית?
על ידי פייק ניוז. על ידי כל מיני כאלה דברים, ורשתות האלה זה קל מאוד לעשות.
זה ברשתות, זה כבר בעולם המודרני.
היום זה ככה, אבל איך אחרת? קודם זה אני לא יודע, מה שהיה לפני 30-40 שנה, עד אז זה היה בצורה איטית, וזה על ידי עיתונות, ולפני זה על ידי ספרים, רומנים למיניהם. כן, איך זה היה לפני 200 שנה, 100 שנה, זה על ידי ספרים. כן, ולפני, מ-100 שנה עד לפני 40 שנה נגיד, זה היה על ידי עיתון. כן? אחר כך טלוויזיה. אבל עכשיו זה שטח פרוע, כביכול פרוע.
אז זה אינטרס של מישהו? אתה אומר עיתון?
זה ודאי שאינטרס של מישהו, וודאי שיש בזה הרבה אינטרסנטים. ולא מקריים. אלא זה כל הבעיה, שעכשיו מתחילים סוף סוף אולי להתלבש עליה. כי כל מדינה ומדינה, כל ארגון סודי, פרטי או מדיני, יכול להיכנס לשטח אחר של מדינה אחרת, ולעשות שם ממש הכנה למהפכה.
המקום הזה הוא טבעי? זאת אומרת, המקום הזה של מוסכמה בחברה. אם אני מסתכלת לאורך ההיסטוריה על התפתחות החברה האנושית, העניין הזה של מוסכמה זה משהו טבעי, או שזה משהו שגורמים מסוימים בחברה, פתאום מזהים איזושהי מגמה, ואז מלבישים שם איזושהי מוסכמה שמתאימה לאינטרס שלהם?
אני לא, או שזה... אני לא, לא, לא יכול להגיד, כי אני לא שייך לזה, לא יודע.
אוקיי.
ולדבר על זה, זה... אני רק רוצה להגיד ש... המוסכמות חברתיות הם בכל זאת נעות בתוך החברה.
כלומר?
והן דורשות גם כן תמיכת החברה והסכמת החברה. זאת אומרת, המוסכמות, אמנם שהן חדשות, הן מוסכמות חברתיות, שחברה צריכה להכיר בהן, להבין אותן, היא צריכה על ידי שטיפת מוח, על ידי לא חשוב מה, אבל היא צריכה להסכים עליהם. ואז המוסכמות האלה הן חיות, נמצאות בתוך, בקרב החברה. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על המוסכמות החדשות, שנגיד אני כמקובל רוצה להגדיר גם כן לתוך החברה, אז זה כבר לעשות מזה... משהו כמין הסכמה חברתית, זה מאוד לא פשוט.
אז איך נוצרת מוסכמה?
כי הסכמה החברתית היא מתבססת על הרצון ועל האגו של החברה של האדם הפרטי, שיש כאן שטיפת מוח, ומוכרים את זה לבני האדם, שזה כדאי וזה טוב, ואז הם כמו... להקת ציפורים, ככה משנים את הכיוון ורצים אחרי זה או אחרי זה. זה ה... אבל ממש פריצת המוסכמות, שאלה מוסכמות שהם מושכים את הקהל למעלה מהאגו, שאז אין הסכמה חברתית יכולה להתבסס על הרצון לקבל האגואיסטי שבאדם, אין לה על מה לחיות. כן? כמו נגיד שבחומת הקבלה, שאנחנו רוצים להעלות את האדם למעלה מהאגו שלו. ולהראות לו כיוון אחר להתפתחות.
על מה בעצם מסכימים? אני רוצה טיפה להתחיל לעשות סדר בזה. על מה בעצם מסכימים? יש לנו מוסכמה שאמרת שצריכה להיות מחוברת לרצון.
מה זה הסכמה חברתית? הסכמה חברתית זה נקרא שאנחנו בדקנו, ראינו וקיבלנו שהתנהגות כזאת היא טובה לנו. זהו, טובה לנו.
שווה לנו.
לאגו שלנו, לחיים פרטיים, חיי חברה, מדינה, העולם... וכן הלאה. זה, לכן אנחנו מקבלים את זה כהסכמה חברתית.
על מה אנחנו מסכימים בעצם?
לא חשוב על מה. על כל דבר ודבר.
על זה שיהיה לנו יותר טוב מהדבר הזה?
כן.
זה, אוקיי. אז אנחנו מסכימים שהדבר הזה משרת אותנו, והוא עושה לנו יותר טוב בחיים.
כן,
זה
יש עליו הסכמה.
יש עליו איזושהי הסכמה ברמה הזאת. מי צריך להסכים כדי שזה תהיה מוסכמה?
רוב הציבור.
יש איזו מסה מסוימת או שזה לא...
זה תלוי בימינו מכלי תקשורת, מכל מיני... מפרסומת, מכל מיני דברים, אבל בסך הכל, בסופו של דבר, אדם שחי, הוא צריך לדעת שסביבו רובם מסכימים למשהו, ואז הוא גם כן מסכים. הוא לא יודע זה טוב או זה רע, אבל מפני שכולם מסכימים, בעיניו ככה, פחות או יותר, אז לא רק שקל לא להסכים, אלא הוא לא יכול לא להסכים. כי אם הוא לא הולך עם הציבור, אז יש לו איזושהי חרדה פנימית. מה זאת אומרת שאני לא הולך איתם? מי אני, מה אני? מה שאם כן ללכת עם כולם, אז יש לי ביטחון מהציבור, ואני מתקדם יפה.
ואתה אומר שאתה כמקובל גם רוצה להנחיל כל מיני מוסכמות לתוך החברה, אבל אתה אומר ששמה... זה לא עובד כמו בערוצי התקשורת.
נכון.
בוא תסביר לנו מה...
למה? כי האגו של האדם הפרטי לא תומך בזה. אני מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות כולנו קרובים זה לזה, לתמוך זה בזה, להתחבר, שאנחנו צריכים להיות כל אחד לשני כחבר, ישתראו, יעזורו, וכן הלאה. האנשים שמסתכלים מבחוץ ככה, מה שקורה, הם לא רואים שהחברה בכלל תומכת בעקרונות האלה. זאת אומרת, כל היחס היפה אדם לחברו, זה לא, אין בזה הסכמה חברתית. ואם אין מסכמה חברתית, אז לאדם קל להגיד, אני צריך להיות יותר חכם מכולם, וגם כן לא רוצה. חוץ מזה שיש כאן עניין של דת, שדת אומרת שלא זה העיקר, אלא קיום מצוות. ולכן כלפי חומת הקבלה יש כאן בכלל דילמה. כמו שהם אומרים, הדבר שנוי במחלוקת. אין כאן שום מחלוקת. אלא שוב ההסכמה החברתית. שבמשך כל הדורות, אם אנחנו סיכמנו שלעשות מצוות מעשיות, להתפלל וכו', מה שאנחנו יודעים, מבינים, זה כך צריך להיות. בחברה, כן? אז מי שרוצה, כן, לא עושה, מי שלא רוצה, לא רוצה, בסדר, זה עניינו. אבל אם אני אומר שחשוב אם אנחנו נגיע לא רק לזה, אלא עוד יותר חשוב לנו להגיע למצב של אהבת הזולת, ואהבת כמוך, כלל גדול בתורה, זה התורה דורשת. אז כבר יש כאן בעיה. שאומדם שכולם יגידו, כן, כן, אתה צודק, תראה, הוא אומר יפה ונכון, אבל אף אחד לא רוצה לקיים את זה, ולחיות בחברה שזאת תהיה הסכמה חברתית. כי זה יחייב אותו להיות במאמצים מאוד פנימיים כאלה, בלב ונפש, כלפי הזולת, שזה מאוד קשה.
אז אדם לא
ולכן
רוצה...
ולכן אין לזה הסכמה חברתית.
לא, אין הסכמה חברתית, כי לא רוצים, אתה אומר, א', יש איזושהי התנגדות של הממסד הדתי,
כן.
אבל הבן אדם לא רוצה להתאמץ.
לא, לא, לא רק מעניין הדתי, עניין חילוני גם כן, כולם נגד, כי לא יכולים לקיים את זה. ולכן כאן אנחנו נתקיים בבעיה, שאנחנו לא יכולים להגדיר את זה לחברה, כי הסכמה חברתית.
איך בעצם פורצת הסכמה חברתית חדשה? מה קורה פתאום בחברה, שפתאום נולד צורך, שהמוסכמה הישנה כבר לא רוצים אותה, ורוצים פתאום משהו חדש.
זה מהתפתחות החברה, ומשינוי התנאים חיצוניים.
כלומר, מה זאת אומרת?
נו, נגיד שבשינוי אקלים, בשינוי תנאים אקולוגיים, אז יש לנו, נגיד, התנהגות חדשה, עקב... בעיות שגילינו בישון או במחלות מין וכן הלאה, אז יש בהתאם לזה...
טכנולוגיות.
כן, כן, טכנולוגיות, אז יש בהתאם לזה התנהגות החדשה, הסכמה לזה.
אז בעצם זה זורם באופן טבעי לכיוון של משהו חדש שפתאום...
שהאגו תומך בזה, זה העיקר. מה שאני צריך ולשכנע את החברה שכדאי לקבל איזושהי הסכמה חברתית חדשה. להראות להם שזה טוב. זהו. ואז יש לנו מלא כאלה. בכל עיתון, בכל אינטרנט, בכל אתר, בכל ואיפה זה. זה טוב וזה טוב וזה טוב וזה טוב. זה הפרסום. זאת אומרת, ככה הם בונים גישה חדשה לחיים.
ויש דברים שהם סוג של תשתיות שאותם למשל אי אפשר לשנות, שאותם הבן אדם לא יקנה, גם אם ימכרו לה את זה מאוד מאוד טוב באמצעי התקשורת?
אי אפשר למכור לאדם מה שחברה לא מסכימה.
על מה הוא לא יסכים למשל? מה הדברים
האלה שבן
אדם לא יסכים בשביל לשנות אותם?
זה לא חשוב, אין לי דוגמה, זה לא חשוב עכשיו דוגמה. אם חברה לא מסכימה, אדם לא יקנה.
את אותו דבר.
כן.
זאת אומרת שאתה מדבר...
וההפך, איזה שטות שהוא בטוח שהוא שקר, אבל אם חברה אומרת שזה טוב, זה טוב, זה טוב, גם האדם בסופו של דבר יגיד, כן, זה טוב. למה? כי יש לו בזה ביטחון, והוא רוצה להישאר עם הביטחון שלו בתוך החברה. כך הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בתלם הכללי, בהסכמה החברתית.
שאלה אחרונה, הרב לייטמן, כי הזמן שלנו נגמר. למה כך אנחנו בנויים שמה שהחברה מסכימה לו, טוב לי להסכים איתו גם?
האגו הכללי. אני מרגיש ביטחון, כי אנחנו כולנו קשורים למערכת אחת. ואני רוצה להיות בקשר עם אחרים, בקשר הדדי עם אחרים.
תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.